כן, 6:44, אנחנו בפינת הפרשנים בעקבות מותו של שורד הנובה רועי שלו. האם המדינה עושה מספיק כדי לטפל בשורדים וגם במשבר הנפשי הלאומי שממשיך להתפשט? איתנו הדוקטור שירי דניאלס, המנהלת המקצועית הארצית של עמותת ערן, שלום לך.
בוקר טוב.
וריף פרץ, יושב ראש עמותת קהילת שבט הנובה, חבר קרוב של רועי שלו, שלום ריף.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו משתתפים בצערך, בצער כל החברים והמשפחה.
תודה רבה.
ספר לנו מה לדעתך הוביל את רועי להחלטה הנוראה הזו.
אני חייב לספר לכם, קודם כל, שאנחנו בימים מאוד 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 קשים. Mm-hmm. ימים שהתחילו מאזכרות לתקסים, תקופה מאוד מאתגרת וקשה. ואז הבשורה על רועי, זו הבשורה מאוד מאוד קשה ומטלטלת, ומאז אנחנו בהמון מפגשים, בהמון עיבוד של הסיטואציה, להבין, לדבר על זה, להבין איך לא נאחזים ונשארים עם אשמה, ואיך לפעול בצורה טובה יותר מול אנשים אחרים בקהילה, כרגע, כי יש לנו עדיין 3,800 שורדים שאנחנו צריכים להיות עבורם כעוגן, ולהבין איך זה לא מצב שהולך ומתפשט.
כלומר, התאריך הזה בלוח השנה, 7 באוקטובר, כנראה היה משהו שהוא, אתה אומר לנו שלכל שורדי הנובה זה תאריך שקשה מאוד להיות בו, להיות בו ולעבור אותו בשלום.
שמע, אנחנו עושים מחנה, אני חושב, כל השנה לקראת החודש הזה. החודש מ-5 לחודש בעצם, ועד ה-18 יש הזכרות כל הזמן. יש תקסים, הרבה שורדים נוסעים לרעים, הרבה התמודדויות שאין להם במהלך השנה. ורואי התמודד עם פוסט טראומה קשה ומורכבת, ואובדן וכאב שהם בלתי נסבלים. וזה מאוד כואב לנו ומאוד מצער. ואנחנו עכשיו פועלים, כן להגיד שלא מרימים ידיים יותר, כן להרים טלפון, כן להתייעץ, כן לנסות לא להתבודד וכל הזמן להיות בקהילתיות וכל הזמן להיות בסביבה של אנשים. רועי היה מבחינתנו עמוד תווך, הוא היה קפטן של הנבחרת כדורסל, אני חושב שהוא היה אחד השורדים שהכי הרבה אנשים בקהילה הכירו אותו, והוא נתפס מאוד כמישהו חזק.
הוא היה פעיל בקהילה, סייע לאחרים.
מאוד מאוד מאוד, אני ברמה אישית, אני בשנה האחרונה מאוד התחברתי אליו, היה לנו פגישות פעם בחודש תמיד על איפה הוא כן יכול להשתלב ומה לעשות, והוא תמיד רצה לעזור, תמיד רצה לעשות טוב, רצה ללכת ללמוד אימון כדורסל ולאמן ילדים כדורסל. הוא היה שחקן מעולה בכדורסל והוביל את הקבוצת כדורסל שלנו, היה מאוד 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 פעיל בקהילה שלנו.
הדוקטור שירי דניאלס, המנהלת המקצועית הארצית של עמותת ערן, כל הזמן אומרים שספרי הטיפול הנפשי והטיפול בפוסט טראומה וטיפול בשורדי אסון שכזה נכתבים מחדש בשנתיים האחרונות, בוודאי גם על רקע התמשכות הטרגדיה של החטופים, החיים והחללים, וזה משהו שאתם אנשי המקצוע כמובן נתקלים בו יום יום מאז 7 באוקטובר 23.
ההשלכות של המלחמה הממושכת שהיא מאוד קשה להתמודדות עבור הנפש האנושית, מלווים אותנו, אנחנו פוגשים את זה בערן יום יום ושעה שעה. יחד עם זאת חשוב להדגיש שאובדנות היא תופעה מורכבת, היא תופעה שלא נובעת מגורם אחד בודד, זה שילוב של גם גורמים אישיים של האישיות, של הגמישות המחשבתית, של המוכנות והיכולת לקבל עזרה, של הסביבה, של מידת התמיכה, וגם הטריגרים, אבל זה לא גורם בודד, וזה דבר שמאוד חשוב להדגיש, כי אנחנו רוצים גם שאנשים ידעו שברוב המקרים אפשר למנוע אובדנות.
והרבה מאוד פעמים אני מניח שאתם שומעים את אני מתמודד באמצעות הדחקה, אני לא רוצה לחשוב או אני לא רוצה לחשוב על מה שקרה.
זה נכון, כי הרבה מאוד מהאנשים עד עכשיו היו במוד של הישרדות, ובעצם אנחנו יודעים שהרבה פעמים רק שמצב החירום חולף אנחנו בעצם מתפנים להתבונן פנימה ולראות את השדים, ונפער החלל שבו אנחנו מבינים מה חווינו. ורק מתחילים לאבד את זה ולהתבונן בשברים האלה של, של החיים שלנו. אז זו תקופה מאוד מאוד רגישה. גם יום השנה השני לאסון והתקופה הזו גם ידועה בספרות תופעה של אפקט יום השנה, וזה גם תקופה שמחייבת את כולנו לרגישות. נאמר, עד כמה אני נשאבת למדיות, עד כמה אני נכנסת ורואה דברים שיהיו קשים לי, ויעלו את מפלס החרדה שלי אחר כך. אנחנו צריכים לגלות רגישות גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים בסביבתנו, שאנחנו יודעים שחוו דברים מאוד מאוד קשים, לא להשאיר אותם לבד, להתעניין, לשאול, כי הדרך למניעת, קודם כל להורדת בדידות, להתמודדות עם מצוקה ולמניעת אובדנות, זה לדעת להכיר את סימני הסיכון, זה לא לפחד לשאול, יש לך מחשבות על התאבדות? השאלה הזו מצילה חיים, היא לא מכניסה רעיונות לראש, ויחד עם זאת, להקשיב גם לתשובות שקשה לנו לשמוע, בלי שיפוטיות ובלי ביקורת, ולדאוג לכך שאנשים יגיעו לקבל טיפול באופן מיידי.
כן. ריף פרץ, ספר לנו על עמותת קהילת שבט הנובה, כמובן מספר גדול מאוד של ניצולים, של שורדי האסון הנורא, שמבינים שהם צריכים משהו אחר, נכון?
אני רוצה ברשותך להתייחס לשאלה ששאלת את שירי. אני חושב שגם החזרה של החטופים, שמצד אחד אנחנו מאוד מאושרים על החזרה שלהם, אבל מצד שני התחושה אצל השורדים, התחושה בכלל בקהילה אצלנו, שהמלחמה עומדת בפני סיום, ואצלנו היא רק ממשיכה. זה סוג של טריגר עבורם. הרבה מרגישים שקופים, הרבה מרגישים, שאני אומר, הקהילה זה גם השורדים וגם המשפחות השכולות, והפחד הזה להישכח, כשאני מסתיים את המלחמה, הוא פחד שהוא מהווה טריגר אצלנו. זו סיטואציה שהיא מאוד מאוד מורכבת עבורנו.
כמובן. וספר לנו על העבודה של קהילת שבט הנובה. איך החלטתם על, בעמותה על, על מה עושים ומה הצעדים?
אז אנחנו בעצם הקמנו את העמותה ממש בשבוע השני של, של המלחמה. התחלנו לפעול, פעלנו מאינטואיציה, הבנו שאנחנו רוצים למנוע אובדנות ולשים את כמה שיותר שורדים ביחד ומשפחות שכולות ביחד שיחוו את הטראומה. הבנו שאם שמים את האנשים ביחד יצא מזה משהו טוב, כי אנשים לא מבינים אותם כרגע בבתים, וזה התחיל ממתחמי טיפול והמשיך לזה שהיום אנחנו, יש לנו עמותה עם מעל 25 פעילויות אקטיביות ברמה חודשית, שרובם מתעסקות בשיקום, בהנצחה ובהסברה. כשאני אומר קהילה, זה 3,750 שורדים שהם בפריסה גיאוגרפית של מי אלת ועד קריית שמונה, בגילאים של בין 18-55, פיזור גיאוגרפי וגילאים, זה מאוד מאוד אחד האתגרים הכי גדולים שלנו. 413 משפחות שכולות, שזה 411 משפחות נרצחים ועוד שתי משפחות של מתאבדים, 44 משפחות חטופים, יש לנו את הפדוי השבי שאנחנו איתם בקשר יומיומי, המון המון פעילויות שבעצם על תארת החוסן הקהילתי והספורט, יש לנו מקבוצת כדורגל, קבוצת כדורסל, קבוצת פוצ'יבולי, אנחנו עושים המון ריטריטים, המון מפגשים קהילתיים, תוכנית חונכים שבעצם אנחנו מכשירים שורדים לעזור לשורדים אחרים, פרויקט טלפונים שבו יש 4 שורדים שעברו הכשרה שמתחייגים לשורדים אחרים, בעצם כל הזמן נותנים עדיין מענקי סיוע, המון המון פעולות בעצם, קודם כל בשביל שהם לא הרגישו שהם לבד, לא הרגישו ששכחו אותם, ואני חושב שמה שאנחנו עושים מציל הרבה אנשים גם, כן. ומחזק הרבה אנשים, וזה יכול לבוא לידי ביטוי במלגות לימודים, או בהכשרות מקצועיות, או בסדנאות, או סתם לבוא לשבת ביחד, ולהפיק את הבדידות, ולצאת מהבית, ולשנות האורח חיים לאורח חיים בריא, ובעולם של ההנצחה, אנחנו מאוד תומכים במשפחות השכולות, ממענקי הנצחה, לאירועי הנצחה משותפים, ובעולם של ההסברה, צוות הסברה שעובר הכשרות ועושה ונותן עדויות בארץ, בעולם, בעצם דרך כלל אנחנו מניעים גלגל של תעסוקה עבורם גם, הם מצליחים בעצם גם לקבל כסף. צריך להבין שיש לנו המון התמודדויות מול גורמים, מול ביטוח לאומי, מול הרווחה. אנחנו בהם מתכללים את האירוע מול עמותות אחרות גם. מאוד מורכב.
מאוד מורכב. ואני רוצה לצרף את הדוקטור שירי דניאלס, כי באמת שאלת תפקידה של המדינה ומה שהיא עושה, האם המדינה כבהכללה הבינה את גודל האתגר והאם היא עומדת בו, כי עדיין אנחנו שומעים גם בהקשרים לא רק של שורדי הנובה, גם בהקשרים של תושבי העוטף שקשה להם להשיג תור לפסיכולוג או לפסיכיאטר, שבן אדם שיראה אותם פנים אל פנים.
אנחנו בעצם האתגר הגדול שלנו הוא בליצור רצף טיפולי ולתכלל בין כל גורמי הסיוע, החל מעזרה ראשונה נפשית שאנחנו נותנים, להמשך לייעוץ, לטיפול, לשיקום, לליווי. זה מפעל עצום שצריך לעבוד בנגישות ובזמינות, והיות שאנחנו יודעים על הרבה מאוד אנשים שזקוקים לסיוע, נדרשת באמת חשיבה ושיתוף פעולה בין כל הגורמים הללו. אני יכולה לומר שאנחנו באיראן, החל מהשיבה באוקטובר, ממש במתכונת חירום של גיוס חירום. יש לנו גם קו יהודי ושיתוף פעולה עם עמותת שבט הנובה לשורדי המסיבות. ואני חושבת שכל אחד צריך לשאול את עצמו מה הוא עושה יותר טוב ואיך הוא מגיע ליותר אנשים ומגיש להם את העזרה שהיא עזרה מצילת חיים. וגם להבין שזה בידיים שלנו, שקהילה יכולה להציל חיים, כל אחד במקום שלו, במקום שהוא נמצא. כי מה שאנחנו יודעים זה שאנשים במשבר חווים כאב נפשי בלתי נסבל, ובעצם הרצון שלהם הוא להפסיק את הכאב, הפסקת החיים היא פועל יוצא של זה, ובמקביל גם חווים צמצום קוגניטיבי מאוד גדול וראיית מנהרה. תחושה כאילו אין דרך וכאילו המצב הזה הוא תמידי וכך זה יישאר. זה גם הזדמנות לפנות לכולם ולהגיד, זה נראה ככה בתוך אותה מנהרה חשוכה, אבל זה ישתנה ואפשר לשנות ואפשר לשפר, ועזרה היא במרחק שיחת טלפון אחת, ב-1201 או אונליין, בצ'אט, בוואטסאפ, בפורום, לא להישאר לבד.
לא להישאר לבד, אני מאוד מודה לשניכם, הדוקטור שירי דניאלס וריף פרץ. נחזור שוב, 1201, זה מספר הטלפון לקו של איראן, או בוואטסאפ 052-845-1201, אל תישארו לבד. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, בהמתנה לשחרור החטופים, שיצא לדרך כנראה מחר בבוקר, עדיין לא יודעים באיזו שעה, תהיה איתנו חברת הכנסת.